ביישוב היקר והחשוב בית אל. אני מכיר לא מעט פנים כאן בין הקהל, פנים שאני רואה בדרך כלל בין כותלי בית המדרש. אני שמח לראות בבית אלוקים אשר בבית אל, בבית כנסת כל כך מפואר. אנחנו קרבים לימי החנוכה, ימי האור, ימי האורה, וקודם כל נעסוק קצת בהלכות החג, כך נתבקשתי. מצוות חנוכה, נר איש וביתו, המהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך או פוחת והולך. בהגדרת היסוד נר איש וביתו נסתפקו האחרונים. האם הדגש הוא על האיש או על ביתו? האם מדובר בחובת הפרט ככל שאר מצוות החג והמועד, מצה ומורר, דלת מינם, שופר ומגילה, שכולם הוטלו על הגברה, על האיש, אלא שבמקצתם אדם יכול לצאת ידי חובה מפי אחרים, או מדין שומע כהנה כאשר מדובר במצוות שבדיבור, מדין שליחו של אדם כמותו כאשר מדובר במצוות שונות שבמעשה. כך גם אולי נר חנוכה, ביסודו מדובר בחובת הפרט, כל איש חייב להדליק נר חנוכה, אלא שאחד מוציא את שאר בני הבית ידי חובתן, או שמא לכתחילה הוטלה מצווה זו על הבית ולא על הפרט. שפת המת בשבס חוף עליו במקור הסוגיה מציג שאלה זו, חובת הפרט שבו אדם מוציא את חברו ידי חובתו, או שמא חובת הבית כמו מזוזה? מה זה מספקלה לשפת אמת, פשיט אלה לפני יהושע, ופני יהושע כותב שם שמדובר בחובה שהוטלה על הבית, הוא רק מסופק מדוע שונה מצווה זו ממצוות אחרות שמצינו בימי החג והמועד, ומדוע הטילו חובה זו על הבית, אומר פני יהושע, כדי להשיג את המטרה של פרסומי ניסה. ידעו חזל שכל בית יש לו פתח, וכל פתח באופן טבעי פתוח לרשות הרבים, שהרי מרשות הרבים נכנסים לבתים, ולכן הטילו חובה זו על הבית ולא על הפרט. כך כותב הפני יהושע. לדידי פשיטה לי שכאשר אמרו חזל נר איש וביתו, לא התכוונו לבית כבית, לבית של עץ ואבן, של דלתות וחלונות, אלא לבני הבית, לדיירי הבית, איש וביתו. יכול להיות שצודק הפני ישוע לגבי עצם ההנחה שלו, שמצווה זו דווקא כן קשורה לבית, אבל לא מכוח לשון חזל נר איש וביתו. איש וביתו, הכוונה אדם וביתו, משפחתו, בני הבית. אולי מכוח ההלכה של מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ? רואים שיש קשר לבית, יש תויסס בסוג הדף מבוב. התויסס שואלו מדוע מצינו ברכת הרואה רק בנר חנוכה ולא במצוות אחרות. כאשר הוא התויסס והתויסס מתרצים שלוש תירוצים. באחד התירוצים של התויסס כותבים התויסס שמכיוון שיש הרבה בני אדם שאין להם בית ואין בידם לקיים מצווה זו, משום כך תקנו ברכת הרואה, לפחות שיהיה להם איזשהו חלק בנר חנוכה לברך ברכס הרואה שעשה ניסים לאבותינו. משהו מדבר לתויסס שמי שאין לו בית מנוע מלקיים מצווה זו, והטילו את המצווה דווקא לבית. זו שאלה שנשאלתי פעמים רבות, ובפרט בשנתיים האחרונות בימי חנוכה, בשנתיים הקשות והנוראיות האלה, מכל כך הרבה חיילים דתיים שבזמן ההדלקה נמצאים בתנאי שטח בחוץ בשדה ואין להם בית להדליק בו. האם אפשר לברך על הדלקת נר חנוכה כאשר אתה לא מדליק בבית? לא על פתח הבית מבחוץ ולא על שולחנו מבפנים, אלא בשדה פתוח. כי יש צד לומר, אני חושב שאין ראיות מכריעות לכאן ולכאן, ומשום כך יש להדליק בלי ברכה בתנאים כאלה, או לצאת כמובן על ידי מי שמדליק בבית, או לאחר את ההדלקה כאשר מגיעים לבית, או לאוהל לפחות, מקום שהוא מקום דירה. אבל לכל פנים יכול להיות שצודק הפני ישוע שהמצווה קשורה לבית, אבל לא מכוח המאמר היסודי נרי שהוא ביתו, אלא שעדיין יש להסתפק ולנסח את הספק אולי בסגנון אחר. האם מצווה זו הוטלה על כל אדם, חובת הפרט, אלא שאחד מוציא את שאר בני הבית ידי חובתן, או שמה מצווה זו הוטלה על הבית לא במובן של בית פיזי, אלא על בני הבית? כי במצוות התורה יש גדר שאנחנו מוצאים במספר מקומות, שבו התורה מתירה מצווה על קולקטיב, על קבוצה של בני אדם, ואין כוונת התורה שכל אחד צריך להשתתף או לקיים מצווה זו, אלא שכולם מצווים שמביניהם ועל ידם תיקוים המצווה, כמו למשל אכילת קודשים. כל כהני המשמר מצווים שהקודשים יאכלו, אבל אין זאת אומרת שכולם מצווים לאכול. אם הקודשים לא יאכלו, כולם עברו, ביטלו מצוות עשה, אבל אין כולם מצווים לאכול. כולם אחראים שהקודשים יאכלו, כך גם בעבודת המקדש, עבודת הקורבנות. כל כהני המשמר מצווים שעבודה תיעשה, אבל לא כולם צריכים לעשות אותה בפועל. ומי שכן אוכל קודשים או מקריב קורבן, משתתף בהקרבה, לא צריך לכוון להוציא את אחיו הכהנים ידי חובתן, משום שחובה פרטית לא רובצת עליהם כדי שהם יצטרכו לצאת בה ידי חובתו. כך אנחנו מוצאים גם בתחום אחר של מצוות התורה, למשל מצוות היבום והחליצה. מצווה זו הוטלה על האחים, לא שכולם צריכים לקיים אותה, אבל כולם אחראים שמי מהם יקיים מצווה זו. כך יש לפרש גם את המצווה של נר חנוכה, כאשר אמרו איש וביתו. האם הדגש על כל איש או על הבית? התורה מטילה על כל דיירי הבית לדאוג שעל ידם מי מהם ידליק את הנר. וכמו באכילת קודשים, כך גם בעבודת קורבנות, אין המדליק צריך לכוון להוציא את שאר בני הבית ידי חובתן, משום שאין חובה פרטית רובצת עליהם, אלא חובה כללית שמוטלה על בני הבית, שעל ידם מביניהם ידליקו נר חנוכה. אז זאת השאלה היסודית, יש לה גם תוצאות למעשה. אמרתי בהזדמנויות אחרות, והדברים נתפסו בספר מנחת אשר על בראשית שיצא לאור בתקופה האחרונה, שאולי בכך נחלקו הרמב״ם והרמ"א, שהרי רבים האחרונים שתמהו על הרמ"א בסימנתא פרש עין א' סיב ב', כאשר הרמ"א מביא את המהדרין שמדליקים נר לכל אחד ואחד, כותב הרמ"א שכל אחד מבני הבית ידליק, אבל לא כך משתמע מלשונו של הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפרק ד' הלכה ראשונה מהלכות חנוכה, המהדרין מדליק נרויס כמניין אנשי ביתו. מי שמדליק, מדליק נרות כמניין אנשי הבית, אבל אין הכוונה שכל אחד מדליק, אלא האבא או מי שמדליק מדליק נרויס כמניין אנשי ביתו. ומנהל לקח הרמה לחלוק על הרמב״ם ולפרש שכל אחד מדליק בפני עצמו. ואני אומר שהרמ"א והרמב״ם נחלקו בביאור המהדרין שמדליק נר לכל אחד ואחד, ושורש המחלוקת הזו נעוץ בהגדרת היסוד של נר איש וביתו. שהרי אם אנחנו מפרשים שיש כאן ביסודו חובה פרטית על הגברה, על כל איש ואיש, אלא שאחד מוציא את האחרים ידי חובתן, אז אין הסתבר לומר שיש הידור כאשר אדם לא יוצא חובתו על ידי אחרים, אלא מקיים את מצוותו הוא. אנחנו מוצאים שתי דוגמאות להידור היסודי הזה. מצד אחד, קידוש המאמר מצווה בו יותר מבשלוחו. אדם יכול לקיים מצווה על ידי שליח, ואף על פי כן עליו להדר מצווה בו יוסה מבשלוחו. מצד שני, לגבי הדין של שומע כהן, כתבו אותו יסס פעמיים בשעס, גם בברכות חפה עליו, גם בסוכה למתחס, שיכול פי שאדם יכול לצאת ידי תפילות, ברכות, קריאות בשמיעה מפי אחרים, יש הידור מצווה כאשר הוא יברך ויתפלל בעצמו. כי יועץ ודוב עליו שעה לפרש, זה נכון שבני חנוכה אחד מוציא את כל בני הבית ידי חובתן, אבל חשוב יותר, המהדרין לא מכוונים לצאת על ידי הדלקת זולתם כדי שהם יוכלו להדליק בעצמם. אבל אם אנחנו מפרשים את הגדר היסודי של נריש וביתו, שאין כוונת הדברים שאחד מוציא את האחרים ידי חובתן, אלא שחובה זו לכתחילה הוטלה על הבית. מי מבני הבית צריך להדליק? אז אין כזה דבר שאני לא רוצה לצאת ידי חובה ולכן אני חייב להדליק בעצמי. אין כזה דבר. אתה לא צריך לצאת ידי חובה, והכוונה שלך, הרצון שלך כלל לא נדרש. כאשר אחד מבני הבית הדליק, ממילא נפטרו כולם, כמו במזוזה. כאשר קובעים מזוזה, האם אחד מן הדיירים יאמר, אני רוצה לקבוע מזוזה בפני עצמי, ולכן אני מכוון שלא לצאת על ידי מזוזה שלו, והוא יקבע מזוזה נוספת בפתח הבית. הלא ברור שזה ברכה לבטלה. משום שיש הבדל בין דין שבו אנחנו אומרים שהוא מוציא אותי ידי חובתי, לבין מצב שבו הוא פותר אותי. שהרי אם אין כאן חובת הפרט, אלא חובה שהוטלה על קולקטיב, כמו באכילס קודשם, באבוידס הקרבונס, ויבום וחליצה, אז אין כזה דבר, אני כן רוצה לצאת, לא רוצה לצאת. ברגע שהנר הודלק, נפטרו כולם. לא משום שיצאו ידי חובתן, אלא משום שמעולם לא הייתה להם חובה מוגדרת. ולכן לא נוכל לפרש את ההידוש של נר לכל אחד ואחד, באופן שנאמר, שכל אחד מדליק בעצמו ואיננו מכוון לצאת על ידי זולתו. וזה לעניות דעתי המחלוקת בין הרמב״ם והרמ"א. משום שהרמב״ם מתנסח בריש פרק ד' מחנוכה, והחנוכה מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. זה לשונו של הרמב״ם, כל בית ובית. המצווה הוא על הבית, לא על הפרט, לא על היוחיד. ולכן הרמב״ם לא יכול לפרש שנר כל אחד ואחד פירושו שאני מכוון שלא לצאת ולכן אני יכול להדליק בעצמי. ובאחריה שהרמב"ם מפרש שההידור איננו אלא להרבות בנרות כמניין אנשי בייסוי. אבל הרמ"א בסימטוף רשעין זין לגבי הדין של אחסנאי, הרמ"א מביא את דברי תרומת הדשן ומהריל. גם הבית יוסף מביא את התרומת הדשן אבל הוא חולק עליו. אבל הרמ"א פוסק את תרומת הדשן ומהריל שאחסנאי, אף על פי שמדליקים עליו בביתו עם חפצו בכך, אם הוא רוצה, הוא יכול להדליק בברכה באותו מקום בו הוא מתארח. מסביר המהריל, זה נכון שמדליקים עליו בביסוי, אבל הוא יכול לכוון שלא לצאת על ידי הדלקה שמדליקים בבית, וממילא הוא יכול, הוא מחויב, אם הוא לא יצא בהדלקה ההיא, לברך ולהדליק בכל מקום שהוא, במקום שבו הוא מתארח. אז המסוי סוף חולק, אבל הרמה פוסק כשיטת המהריל בתשומת הדשן בסמנטר פרש עין זין סעיף ד'. מדבריהם מוכח שאכן יש כאן חובת הפרט, אלא שאחד מוציא את כולם ידי חובתן. ולכן לשיטתו פוסק הרמה שההידור של המהדרין פירושו שלא לצאת על ידי הדלקת זולתו ולקיים בעצמו את מצוותו הוא. ואם כן, חזינן, ששאלתנו היסודית לכאורה יש בה מחלוקת בין הראשונים, הרמב"ם מצד אחד, הרמ"א מצד שני, ומכוח המחלוקת בהגדרת הדין היסודי, נריש וביתו, תוצאות לגבי הדרך בו אנחנו מבינים את ההידור של נר לכל אחד ואחד. ויפול פי שהדברים מתיישבים כמין חומר ומתיישבים על הלב, הדברים שמחים ומאירים, עדיין אני מפקפק בהם משום שקשה לנו יודעתי לפרש את פשטוס הלשון של חזר מצווה זכנו כנר איש וביתו בדרך שבו אחד מוציא את הרבים ידי חובתן. חזר מעולם לא קבעו את ההלכה היסודית על ידי פטנטים, על ידי שליחות או על ידי שומע כהנה. חזל קודם כל באו להגדיר את יסוד המצווה, וחזל אמרו מצווה זכנה כנר איש וביתו. קשה לפרש לעניות דעתי שכוונתם שיאף על פי שיש כאן חובה מוגדרת מסוימת פרטית שמוטלת על כל אחד, אמרו נר איש וביתו. גם לא מצינו בשום מקום בפויסקים שאדם צריך לכוון לצאת ידי חובתו על ידי הדלקת האב או מי מבני הבית. לא כתוב בשום מקום שהוא צריך לכוון להוציאם, לא צריך מינוי כדי שנוכל לומר שליחו של אדם כמותו. אני חושב שהאמת יורד דרכו, שבגדר נר איש וביתו לא נדרשת כוונה להוציא אחרים ידי חובתן. ממילא כך הדין, כאשר אחד מדליק כל בני הבית נפטרו. ויאף על פי כן סובר מהריל שם אדם לא רוצה לצייס ידי חויבו, הוא לא יוצא ידי חויבו. אז יש לנו קושי להגדיר הלכה הזו, אבל בלבכי אמרתי הרבה פעמים, מתוך התבוננות עמוקה ולימוד הרבה פעמים בהלכות חנוכה, אני אומר בהלכות חנוכה יש כלל אחד, הכלל של הלכות חנוכה זה שאין בכלל אלא מה שבפרט. הלכות אלה כולם פרטים ומעט כללים יש בהם, קשה להסביר ולהגדיר את הלכות חנוכה לפי כללים ידועים. אני חושב שבמצווס דרבונון הרבה פעמים אנחנו מוצאים שחזל קבעו תקנות והלכות מסוימות ברוי חבדה אטום במה שראוי במצווה הזו פרטיה ודקדוקיה. ולכן אני רוצה לומר שהמהר"ל והרמב״ם לא נחלקו מחלוקת יסודית האם חובה זו על הפרט הוטלה או על הקולטיב, על בני הבית. לכולי עלמה, המצווה הוטלה על בעל הבית, על דיירי הבית. ויאף על פי כן אדם לא יוצא ידי חובתו אם הוא איננו רוצה בכך, בשונה מהדוגמאות האחרות שהבאתי, אכילס קודשם או אבוידס הקרבונויס או ייבום וחליצה, משום שכאן מדובר במצווה שבכל זאת יש בה עבודת הקל, מצוות של חגים ומועדים, מצוות של סדר היום, בשונה משאר הדוגמאות שעיקרם רק בתוצאת המעשה ולא בעצם עשיית הדברים. ואולי הגדר כך הוא באכילת קודשים, הקולקטיב שעליו הוטלה המצווה, ברור אין מקום לסטות ממנו, כהני המשמר. ביבום וחליצה הוא ברור עוד יותר, אחים ולא על זולתם. אבל הגוף שעליו הטילו חכמים מצוות נר חנוכה לא כל כך ברור. מי בכלל נר איש ובייסוי ומי איננו בכלל? אני אומר שאדם שלא רוצה לצאת ידי חובה מפקיע את עצמו מן הגוף שקוראים לו איש ובייסוי. לא משום שהוא לא די גר בבית, אלא משום שלגבי מצווה סנר חנוכה הוא מוציא את עצמו מכלל איש ובייסוי, וממילך חל עליו חובה פרטית להדליק בעצמו, משום שהוא שוב איננו כלול בנר איש ובייסוי, כאשר הוא רוצה להוציא את עצמו מן הכלל הזה ולהדליק בעצמו. ואם כן, אין כוונת הדברים משום שפלוני לא כיוון להוציא אותו, כי אנחנו לא מוצאים בפויסקים שפלוני צריך לכוון להוציא אותו, ואנחנו גם לא מוצאים שהוא צריך לכוון לצאת ידי חובה. אגב, נראה שבייסוי זה אפילו כשלא נוכחים מהדרין מכוח חיבוב מצווה להיות נוכח בשעת הדלקות הנר, וכך ראוי. בעל מחכה לאשתו לפעמים כאשר היא מאחרת, ומחכים לבני בית, וכל אחד עושה השתדלות להיות נוכח. אין זה אלא משום חיבוב מצווה, וכדי שלא להפסיד את הברכות. אבל מעיקר הדין של נר איש ובייסוי, אתה לא צריך להיות נוכח. מדליקין עולו בבייסוי, והוא נפטר. אז מה קורה כאשר אדם ישם בכלל כשדליקו נרות בביתו? הוא לא התכוון לצאת ידי חובה, וכי לא יצא ידי חובה. לא צריכים שליחוס, לא צריכים כוונה. אלא כאשר אדם לא רוצה לכוון, הוא הוציא את עצמו מכלל נר איש ובייסוי, וממילא חל עליו חובה להדליק בעצמו. וכשם שאדם יכול להוציא את עצמו מן הכלל הזה, הוא יכול גם להצטרף אליו. וזה הדרך בו אני מבין את הדין של אחסנאי שצריך להשתתף בפרוטה. כי גם הלכה זו עמומה וסתומה עד למאוד. חזל אמרו אחסנאי צריך להשתתף בפרוטה, וכבר מתקשה פרי מגודים בסימן טוב רישה אין זין, וכי שמן של נר חנוכה צריך להיות שלו, הוא צריך להיות בעלים, המדליק בשמן של הפקר לא יצא ידי חובתו. איפה מצינו שיש דין של לחם בנר חנוכה? אין גזר שובת תדבב מחג המצות בנר חנוכה, אין דין של לוחם, השמן לא צריך להיות שלו. אם השמן היה צריך להיות שלו, לא היה מועיל להשתתפות בפרוטה, כי את רוב של שותפים, אף אחד השותפים לא יכול לצאת בו ידי חובתו. ובהכרח שאין כאן דין של בעלות. הפרימה קודם כותב שמעבר למצווה להדליק, יש מצווה שהממון שלו, השמן שלו יודלק. אבל זה פעם נגד דוילת. אנחנו לא מוצאים הלכה כזו. אילו היה דין של אדם צריך להדליק בשמן שלו, לא היה מועיל שמן של שותפים, כמו באתרוג לא מועיל אתרוג של שותפים. אבל יש לי שאלה הרבה יותר גדולה. אי אפשר כלל לקנות שמן בכסף. כסף לא קונה מטלטלן. זה שביואי מניסרפו חיתך ועוליה. זה לא יועיל לו. אם הוא צריך לקנות שמן, אי אפשר לקנות שמן בכסף. כי כסף, כל מי שלמד בחשב משפט, קוף צדיק טס, יודע שכסף לא קונה מטלטלין. אז איך אפשר לקנות שמן בכסף? מטלטלין אפשר לקנות רק במשיח או באגבוע, או בקניין סודר כמובן, אבל לא בכסף. אז אני אומר שחזר, בכוונה אמרו, לא שחסנאי צריך לקנות בפרוטה, הוא צריך להשתתף בפרוטה. וכאשר הוא משתתף בנר חנוכה, הוא מצטרף לנר איש ובייסוי, וכך הוא יוצא ידי חובתו. ואלה גדרים מסוימים שקבעו חז"ל, מסוימים ומיוחדים למצוות נר חנוכה. לא מדובר כאן בכללים שנוגעים גם למצוות אחרות. הקולקטיב הזה של איש ובייסוי פתוח לרווחה, באופן דו-כיווני. כאשר אדם לא רוצה לצאת בנר הזה, הוא הפקיע את עצמו מכלל איש ובייסוי, ולכן הוא מחויב. אך סנאי שמשתתף בפרוטה מצטרף לגוף הזה שקוראים לו איש ובייסוי, וכך הוא יוצא ידי חובתו. מדובר בהשתתפות ולא בקניין. יש כאן כולל מאוד חשוב ביישוב, כולל זוכר שמשפוט. אז ודאי אתם חושבים שהרב הזה שעומד ליד ארון הקודש מן הסתם שכח את הרמו בסמן קוף צדק תסיב ג' שם כותב הרמו שלגבי מצווה המידו חזל דבריהם על דין תורה ולא הפקיעו קניין כסף. אז לפי הרמה הזה אפשר אכן לפרש שהדין של אחסנאי שמשתתף בפרוטה אכן מבוסס על קניין. אבל החידוש הזה הוא חידוש של שיטה יחידה שהרמו מביא בקוף צדק תס. לא ייתכן שאין דרך אחרת לפרש את הדין של אחסנאי, כי אילו לא היה דרך אחרת לפרש את הדין של אחסנאי, אז אף אחד לא יכול היה לחלוק על ההלכה הזו שאפשר לקנות דבר מצווה בכסף. ולכן אני אומר שבהכרח שהדין הזה לא מושתת על אחסנאי. גם האחרונים שחידשו את הדין הזה לא הביאו ראי מדינך של אחסנאי. ולכן אני עומד על דעתי שאחסנאי לא מדובר בו בקניין אלא בהשתתפות. וכאשר הוא משתתף בשמן, הוא נכנס, מצטרף לכלל איש ובייסוי, וכך הוא יכול לצאת ידי חובתו. כן. לכן הקדמתי ואמרתי שיש כאן הלכות מוגדרות שדירו חז"ל לפי רוחב דתם. אני לא יכול לומר, אני חושב שכאשר אדם רוצה לפרוש די ברצונו, כשהוא רוצה להצטרף, לא תמיד די ברצון. יש הרבה גופים שכדי להצטרף אליהם אתה צריך לשלם. אבל כדי לפרוש אף אחד לא יכול לחפות עליך. אם אתה רוצה לפרוש אז אתה בחוץ. אני אומר, זה לא בבדיחותה, יש בזה היגיון, היגיון מאוד פשוט, היגיון מאוד יסודי. כדי לכנס לתל איש ובייסוי, מדובר באחסנאי, מדובר לא בדייר קבוע. אז אמרו חזל, הוא צריך להשתתף בפרוטה. אני יודע שהרשב"א אומר, וזה מובא בכל הפוסקים, שהאחסנאי שאין לו פרוטה, יכול לקנות את השמן בהגבוה. ולכן מוכח מכאן שכן מדובר בקניין. אבל אני אומר לא, אין לו הוכיח מן הרשב"א שיסוד הדין הוא ידין קנייני, וממילא גם ההשתתפות בפרוטה פירושה קניין. להפך, יסוד הדין הוא דין של השתתפות, אבל ההיגיון של הרשב"א מאוד פשוט. אם אחסנאי יכול להשתתף בכסף, ודאי שהוא יכול להשתתף בשמן. אם אחסנאי יביא בקבוקון קטן של שמן, והוא מוסיף שמן לתוך הנר, אז ודאי שזה לא גרוע משתתפות בפרוטה. הוא השתתף בשמן, זה קרוב יותר, חשוב יותר, מתקבל יותר מאשר השתתפות בכסף. אז כאשר הוא קונה חלק מן השמן ואחר כך זה השמן שהוא תורם, אז הוא משתתף בשמן. אין לו הוכיח מן הרשב"א שיסוד הדין של ההשתתפות של אחסנאי הוא דין של קניין. להפך, אני חושב שהוא דין של השתתפות, ובכך שהוא משתתף בנר, הוא מצטרף לנר איש ובייסוי. אלא כשם שהוא יכול להצטרף בפרוטה, הוא ודאי יכול להצטרף כשהוא תורם שמן. ואם אין לו שמן לתרום ולא פרוטה לתת, אז יש עצה נוספת. הוא קונה חלק מן השמן בקניין הגבוה, וממילא מדליקים גם את השמן שלו, ובכך הוא יכול לצאת ידי חובתו. אז אבותיי, כך אני מבין את הדין של אחסנאי, ויש כאן חידוש יסודי, ואני נוטה למהלך הזה משום שרחוק בעיניי לומר שיש מי מן הראשונים שסבור שהגדר של נרי שובי סוי פירושו שאחד מוציא את האחרים ידי חובתם. ואם כן, מנהג אשכנז, כפי שכותב הרמה, שכל אחד מדליק. ברמב״ם כתוב, לא, אדם אחד מדליק, והוא מוציא, לא מוציא, הוא מדליק נרות כמניין אנשי ביסוי. אז מה ההידור עלי בדרמב״ם? איזה הידור יש כאן? איזה הידור יש כאן? אולי בלשון קצת בוטה כדי לסבר את הדברים וליישב אותם על הלב. אני שאלתי פעם, מה הקשר שיש בין עידוד הילודה לנר חנוכה? מדוע חשוב שכל אחד ידליק בחלון הבית נרויס כמניין אנשי ביסוי? מה זה קשור לנר חנוכה? אז עלי בדרמו אנחנו מבינים, ההידור הוא שכל אחד מקיים את המצווה בעצמו. אבל עלי בדרמב״ם, שהאב מדליק כמניין אנשי ביסוי, איזה פרסום הניסי יש כאן? מה הקשר? מה זה קשור לנר חנוכה? ואני אומר שזה לא קשור, זה לא צריך להיות קשור. ההידור היסודי עלי ודרמב״ם זה להרבויס בנירויס, להרבות בנירו. מכיוון שעניין מצווה זו פרסום הניסי, ככל שיוסיפו להדליק נירות רבים, יש בזה יותר פרסום, יותר בולט, יותר יפה, יותר חיבוב, להוסיף ולהרבות בנרות. אלא שחזל לעולם הגדירו את התקנות שלהם להרבויס כנגד מה? בהרבה מקומות בשס שאלו חזל כנגד מה, ולא תמיד יש קשר מהותי או חייב להיות קשר מהותי כאשר חזל משיבים השאלה כנגד מה. יוד חד ברכות, אני חושב שהריכוז הכי גדול של השאלות האלה כנגד מה נמצא במגיל החוף א', מגיל החוף ד'. שאלו חזל יוד חס תפילס, יוד חד ברכות של תפילס עמידי כנגד מה? כנגד יוד חס חוליס שבשדר. שלושת הברכות של ברכת המזון כנגד מה? אברום יצחק יענקויף, תויר הנביאים כסיבים. יש דרך לימוד, יש מהלך יסודי בחזל כנגד מה? כאשר אנחנו מוצאים תקנה שיש בה מספר, מספר הברכות, מספר תפילות, שואלים חזל כנגד מה? אז בפנימיוס התויר ודאי שיש קשר מהותי, קשר עמוק. אבל החלק הפנימי אנחנו משאירים כרגע למהר"ל, לגדולים ולמאחרים, שהם יסבירו את הקשר הפנימי. במבט ההלכתי הצרוף לא חייב להיות קשר. לא חייב להיות קשר בין תורה הנביאים כסיבים, בין אברום יצחק יעקב לשלושת הברכות של ברכת המזון. ויאף על פי כן אמרו חז"ל, כנגד מה? כנגד דבר יסודי. עוד דבר יסודי ביהדות, כמו תורה הנביאים כסיבים, אברום יצחק יעקב, עוד דבר שקשור לאדם, כמו י' ח' חוליס שבשדר, תקנו י' ח' ברכות. ואני אומר שהרמב״ם סבור, מדליק נרויס כמניין אנשי ביסוי, זה כאילו שאלו חז"ל, המצווה להרבות בנרות, כנגד מה? כנגד אנשי בית. וקל למצוא קשר, נר השם נשמת אדם, כל נשמה יהודית, משולה לנר. יש זוהר בפרשס פנחס, פילי פלאות, כל כך נהניתי כשראיתי את הזוהר הזה לראשונה. הזוהר שואל, איך זה שילד יהודי, כשמכניסים אותו לחדר והוא מתחיל להתפלל, הוא מתחיל ללמוד, אז הוא מתחיל להתנועע. כאילו יש איזה מנגנון פנימי שסובבו את הכפתור והוא מתחיל להתפלל, ללמוד, הוא מתחיל להתנועע. למה יהודים תמיד מתנועים כשהם מתפללים? למה הם לא יכולים לעמוד במקום אחד ולהתפלל? אני נולדתי בבית של חסידים, אני שמעתי שהיקים כן מתפללים בעמידה זקופה ולא מתנועים. אני לא ראיתי, אבל אני לא יודע, אני משער שהיקים של היום כבר שונים, כך אני משער. אנחנו חיים בדור של 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 שברוך השם אנחנו לומדים לפעמים גם דברים טובים זה מזה. אבל הזוהר אומר, למה יהודי מתנועע כשהוא מתפלל או לומד? כי כתוב נר השם נשמע סודום, ונשמה יהודית משולה לנר. והדבר היחיד בטבע שאנחנו רואים, שאנחנו יכולים לראות ולבדוק, שלעולם אין לו מנוחה, לעולם איננו נייח, זה הנר, זה האש, תמיד מרצד, תמיד נמצא בתנועה, ונראה שנשמח עולם. יש רשי במועקות דף חוף ה', רשי כותב שם שתי דברים נמשלו לנר, הרשי הראשון על העמוד, מועקות חוף ה', שני דברים נמשלו לנר, תורה נמשלה לנר, נר מצווה ותורה אור, ונשמת האדם נמשלה לנר, נר השם נשמת האדם. ואני אומר שהנר המושלם הוא רק כאשר שני הדברים נפגשים, כאשר מפגישים נשמה יהודית עם תורה, עם תפילה, אז הנשמה מרצדת, ואז הילד או האדם מתנועע, כך כתוב בזוהר. ואם כן, ברובד קצת יותר פנימי, לא צריך כל כך להעמיק, ודאי שאפשר למצוא קשר בין אנשי ביסוי לנרות, וקל למצוא טעם מדוע תקנו ונהגו להדליק נרו הסכמיני על אנשי ביסוי, אבל במבט ההלכתי לא חייב להיות קשר לחנוכה, אלא כנגד מה? גדר ההידור הוא להרבויס בנרויס, להרבות בנרות, כנגד אנשי בייס. ואני אומר שרמב״ם לשיטו סוי גם לגבי מהדרין מן המהדרין, לא רק לגבי מהדרין. משום שכותבים התויסס בשבס חוף א' עומד בייס, שהמהדרין מן המהדרין שמוסיפים והולכים מיום ליום, לא נוהגים כמהדרין אלא כל אחד ואחד, אלא נריש וביתו. כי אלה שני הידורים שאי אפשר לחבר, אחד סותר את השני. והתויסס טוענים בהיגיון רב, אם נוסיף גם לכל אחד מבני הבית וגם כנגד הימים, אז אין היכר. אדם עובר ברחוב ברשות הרבים והוא רואה חמש נרות בחלון, הוא לא ידע האם זה משום שיש חמש בני בית או משום שזה יום החמישי. ולכן מי שרוצה להוסיף וללכת מיום ליום, בהכרח מדליק רק נר איש וביתו, רק נר אחד לכל בני הבית. אבל הרמב״ם כותב להדיה שמדליקים נרויס כמניין אנשי הבית וגם מוסיף והולך. אף שהרמב״ם מסכם את ההלכה הזו, והרמב״ם כותב גם דוגמה כדי שלא יהיה שום מקום לטעות, הרי שהיו אנשי הבית עשרה, אז בלילה השמיני מדליק 80 נרות, כך כותב הרמב״ם. וזה אותו אדם שמדליק 80 נרות. מתי הוא יאכל את הסופגניות? אני לא יודע. אם הוא קודם צריך להדליק 80 נרות, ברוך השם היום יש משפחות גדולות, יש אנשים שיצטרכו להדליק 150 נרות בלילה השמיני, וזו יש חנוכה. אבל חזינן מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם לא רואה סתירה בין שני הידורים. אז מה יענה הרמב״ם על השאלה של התויסס? אם אנחנו מדליקים נר לכל אחד ואחד, אז בטל ההידור של מויסה והולך. אני חושב שהרמב״ם יאמר, מויסה והולך לא קשור לבני רשות הרבים, לא חשוב שהם יראו באיזה יום מדובר. לא כדברי הלבוש, שהלבוש מסביר שההידור של מהדן מן המהדן זה להצביע על איזה יום מדובר. לא, הרמב״ם אומר, העיקר זה להרבות בנרות, להדליק נרות רבים. כנגד מה? כנגד אנשי הבייס, כנגד ימים המנכנסים, כנגד ימים היוצאים, כנגד פערי החג. אין כאן אלא שאלה של כנגד מה. אבל כשם שהמהדרין אין בו הידור מהותי בעצם אופן קיום המצווה, כך מהדרין מן המהדרין אין בהם הידור מהותי שקשור דווקא לפרסום הניסה. ההידור הוא להרבות בנרות, ולכן אין סתירה בין שני הידורים עלי בדרמב״ם, ואין הם סותרים זה את זה. כך ואני הוזדהיתי שיטת הרמב״ם היסודית בשני ההידורים של נר חנוכה. הסברנו את שיטות הרמה והרמב״ם, מדוע נחלקו בביאור השיטה של נר לכל אחד ואחד, והשאלה היסודית לכאורה איך אנחנו מפרשים את המושג של נר איש וביתו, חובת הפרט שבו אדם מוציא את חבריו ידי חובתן, או חובה שהוטלה על הכלל. ויום בי כן אמרתי את גם את נטיית ליבי של הכולי אלמה, יש חובה שהוטלה על הכלל, אבל לא כשאר המצוות שהוטלו על הכלל, שבהם העיקר שהמעשה יעשה, העיקר בתוצאה. כאן בכל זאת יש עבודת אלוקים, ולכן כאן כאשר אדם לא רוצה לצאת הוא לא יוצא, ואולי כאשר הוא לא רוצה לצאת, בכך הוא מפקיע את עצמו מן הגוף שקרוי נר איש ובית. אז רבותיי, עסקנו קצת בהלכות החג. אני צריך להתנצל שאני מקצר בדברים, כי כפי שאתם יודעים, לפחות חלק מהציבור עוד מעט יש לנו שיעור נוסף, אולי בשיעור אצלנו בבית המדרש נרחיב קצת יותר בסוגיות האלה. אנחנו מתקרבים לימי החנוכה. אז רסנס כותב שבימי החנוכה אלה ימים שמסוגלים לניסים וישועות. משום שאנו יודעים שימי החג שלנו, המועדים שלנו, אינם ימים של נוסטלגיה. אינם ימים שנועדו להעלאת זיכרונות מן העבר הרחוק. אנחנו חיים מחדש את הימים, בימים ההם, בזמן הזה. כותב הרמח"ל בדרך השם, כך כותב גם קידוש הסלוי, הצדיק מבדיצ'וב, על חנוכה, שימי החג של ישראל הם ימים של חידוש המאורות. אותו שפע אלוקי, אותם אורות עליונים שהאירו את העולם בימי אבותינו, חוזרים ונאורים בזמן הזה. והימים האלה הם ימים של חידוש המעולות. וכך כותב אספסנס, כשם שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות בימים ההם, הימים בכל שנה ושנה הם ימי סגולה, ימים שמסוגלים לניסים לישועות ולנחמות. ואנחנו צריכים הרבה ישועות והרבה ניסים בימים הקשים שעוברים עלינו. כל יום כאשר הולכים לישון בלי שפך דם, נותנים הודיה מיוחדת לקודש ברוך הוא. גם היום היה פיגוע, בעצם שני פיגועים, אחד בתוככי ארצנו הקדושה ואחד רחוק מאוד מכאן. אין לך יום שאין כללתו מרובה משלך ואתה, ואנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא והרבה ניסים בימים הבאים עלינו לטובה, מסוגלים לניסים. ואולי יש בהם סגולה מיוחדת, משום שלא בכדי תקנו חכמינו להנציח את ימי החנוכה דווקא בהדלקת הנר. לא בכדי הייתה הנס של חנוכת המשכן דווקא בפח השמן של מנורת המאור. היוונים באו בה וחיללוה, הם חיללו את כל כלי המקדש, את המזבחות, את השולחן, את המנורה. מדוע הנס היה דווקא בשמן של מנורת המאור? משום שכל אחד מכלי המקדש מצביע על אחד מיסודות העבודה. אלה דברים פשוטים שכבר דיברתי עליהם פעמים רבות. המזבח קשור לעמוד העבודה, המנורה לעמוד התורה, כנר ומצווה ותר אור, והשולחן לעמוד החסד. אלה שלושת עמודי תבל שאנחנו לומדים בפרק הראשון של מסכת אבות. אז שלושת גור מועל המועמד תוירה אבוי דגמי לסוסוד. ואלה שלושת הכלים המרכזיים שמסביבם כל עבודת המקדש, מזבח, שולחון ומנורה. והנס התמקד בשמן של מנורת המאור, כי עיקר הגזירה של היוונים הייתה להשכיח את תורתך ולהעביר על חוקי רצונך. הנס כנגד הגזרה, גזרה של שכחת התורה. הסברתי הרבה פעמים, אנחנו עלולים להתפתות ולחשוב שהיוונים היו טובים יותר משאר צוררי ישראל, טובים מן המצרים, מן הבבלים, מן הרומיים. הם הרגו, המצרים, היוונים, אולי היו הומניים יותר, סך הכל הם רצו להשכיח את תורתך. אבל כאשר אנחנו מתבוננים בדברי חז"ל, אנחנו רואים שהיוונים היו אכזריים כמו כל השאר, וגם הם הרגו וטבחו אלה שהם היו חכמים יותר. והם ידעו שאי אפשר לחלות את העם הזה, את עם ישראל, כל זמן שהוא דבק בתורתו. אולי הם שמעו על אותו משל של רבי עקיבא בברכות, בסוף מסכת ברכות, כאשר רבי עקיבא והשואל מטיילים על גב הנהר. פפוס בן יהודה שואל את רבי עקיבא, אי אתו מסיירו מפני המלכוס? איך אתה מרביץ תורה בשעת הגזרה? רבי עקיבא מספר לו על אותו שואל שהיה מהלך על גב הנהר ורואה דגים שמתקבצים ממקום למקום. והשואל פונה לדגים ושואל אותם, רצון, מפני מה אתם בורחים? למה אתם כל כך עצבניים? והדגים אומרים, מפני הרשתות ששמים בני אדם לצוד אותנו, לדוג אותנו. והשואל פונה לדגים ואומר, רצונכם תעלו לי יבשה ונדור ביחד כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. והדגים עונים לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות אתה, לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיירים, אם נעלה לירשה ונפרוש ממקום חיותנו על אחת כמה וכמה. אומר רבי עקיבא לפאפוס, ומה כאשר אנחנו עוסקים בתורה שנאמר בה כי היא חייכם ויורך ימיכם, אנחנו מתיירים אם נפרוש ממנה על אחת כמה וכמה. המשל הזה כל כך יפה, שאנחנו נשבים בקסמה ואנחנו לא מתבוננים בכתוב. מה זה שאומר השולחן לדגים, רצונכם תעלו ליבשה ונדור ביחד כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? מתי זה היה בדיוק? מתי ואיפה זה היה שאבות השואל ואבות הדגים דרו ביחד? איפה זה היה? מתי זה היה? אפילו בתיבת נוח זה לא היה, כי רש"י אומר שהדגים לא היו בתיבת נוח, הם נשארו בתוך המים. אז מתי זה היה? הדגים אומרים לו, אתה הוא שאומרים עליך, פיקח אתה, טיפש אתה, למה לא אמרו שקרן אתה? איפה זה היה? שדרו אבותיי ואבותיכם. זה מעולם לא היה. וזה בלוף גדול, בלוף היסטורי, שגם אנחנו שומעים בכל דור ודור, תמיד בווריאציה אחרת, בניסוח אחר, ואומרים לנו, אתם הדגים, כל הזמן אתם בים, בים התמוד, כל הזמן עוסקים בתורה, תלו לי הרשעה ונדעו ביחד, כשם שדרו אבותיי ואבותיכם, מעולם אבותינו ואבותם לא דרו ביחד, כי אנחנו חיות ים והם חיות יבשה. אנחנו נולדנו בים התלמוד. אברהם היה היהודי הראשון, ואמרו עליו חזר ביום עד חופס, אברהם זקן ויושב וישיב, ויצחק זקן ויושב וישיב, ויעקב זקן ויושב וישיב, ומימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. אנו לא יכולים לחיות ביבשה, אנחנו חיות ים. כאן הולדנו, כאן נחיה, ורק כאן נוכל להתקיים בין כותלי בית המדרש, כאשר אנחנו דבקים בתורה, דבקים וחיים ויומקים את חיותינו מן הים, מים התלמוד. אבל כאשר אתה חוזר על שקר כל כך הרבה פעמים ואומר אותו בטבעיות כזאת, אפילו הדגים לא חשבו, מה זה שאומר השואל הזה? תלו לי הבשה ונדעו ביחד כשם, כשם שבאו, כך אומרים לנו תמיד, כשם, כשם שהיה, מעולם לא היה. אנחנו לא יכולים להתקיים אחרת, רק כאשר אנחנו דבקים בתורתנו הקדושה, רק כאשר אנחנו דבקים בקודש ברוך הוא. כך נולדנו, כך נהיה, כך היה מאז ימות אבותינו. וכל פעם שניסינו לעלות ליבשה, זה רק הביא אלינו אובדן, חורבן. כך אנחנו, וזאת הבינו היוונים. ולכן השלב הראשון בפתרון הסופי שלהם היה קודם כל להשכיח את רוסכו, להעביר המלכו כרצונכו, ואחר כך קל יהיה השלבים הנוספים. היוונים לא החריבו את הבית, גלות משונה, גלות בתוך ארץ ישראל, חורבן לא של הבית אלא חורבן בתוך הבית, באו בפריצים וחיללו. חז"ל אומרים שהם פרצו יוד גימל פרצות בחומת הבית. ולבי יאמר לי, שיוד גימל הפרצות האלה הם כנגד יוד גימל עיקרי אמונה. יודע אני, היסטורית, שהרמב״ם ניסח את יוד גימל העיקרים קצת אחרי גלות יוון. אבל האמיתות, העיקרים של הרמב״ם הם תורת נצח. מן הסתם הם היו ידועים, אם לא מנוסחים, מימות אברהם, יצחק ויעקב, שמסרו את המסורה לדורם אחריהם, מוישה רבינו וישוע בן נון, ומישוע לזקנים ומזקנים לנביאים וכך הלאה. יהוד ג' פרצות של יובן היו כנגד יהוד ג' לקרי אמונה. היוונים תימו את השמנים. אם השמנים היו בהישג ידם, למה לא שפכו אותם? למה לא עשו מדורה גדולה לשרוף את כל השמנים? תימו את השמנים. היוונים כאילו אמרו לנו, רצונכם? תדליקו את המנורה, אבל משנה את המה, לא משנה את האור. עוד אנחנו מוצאים שהיוונים גזרו, כתבו על קרן השור, אין לכם חילק באלוקי ישראל. מה זה השור הזה? איזה שור? שור בהי הידיעה. למה דווקא בשור? אין לכם חלק באלוקי ישראל. כל שאר הגלויות נדרשנו לעבוד אלוהים אחרים. בנבוכדנצר נדרשו אבותינו להשתחוות לצלם, לא ככה היוונים. היוונים לא ניסו לכפות עלינו אלוהים אחרים, הם רצו להפקיע ממנו את אלוקים חיים, את הקודש ברוך הוא שלנו. כיסבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלוקי ישראל, ונניח לכם. וליבי יועים עלי, זה השור שעליו אומרים חזר במדרש בפרשת צו, ששור הוא ראש לכל הקורבנות. אמרו היוונים, אתם רוצים להדליק, תדליקו, ישנם תמי. אתם רוצים להקריב קורבנות, בבקשה, אבל כיסבו על קרן השור שאין לכם חלק בלוקי ישראל, אחר כך תקריבו אותו. תחזיקו את הבית שלכם, אבל הם י' ג' פרצות בחומותיה כנגד י' ג' לקרי אמונה. זו הייתה גזיר הסיור. לרוקן, לרוקן את הוידה מתוכנה הפנימי, מקדושתה, מתוארה, מתמימותה. ולכן אנחנו צריכים להתחזק בימים האלה. בדבקות לתורה, בתוארה, בתמימותה. הפני ישוע שואל, למה לא הודיקו בשמן תמה? מה צורך היה בנס של פח שמן טהור? הלא תומה הותרה בציבור, ואני אומר, בימים כתיקונם היו יכולים להדליק בשמן טמא, אבל לא כאשר היוונים חפצו בכך. לא כאשר היוונים כפו את זה עלינו. אז הקודש ברוך הוא עשה את הנס של פח שמן טהור, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. הימים האלה רבותיי הם ימים שבהם אנחנו צריכים שוב להתחזק, ותמיד צריך להתחזק. כתוב בספר קו הישר, אחד הספרים המופלאים בספרי המוסר, בקו היושר, בפרק צדק ועב, הוא כותב שכאשר אדם מדליק נרות חנוכה בכל מקום שהוא, מלאכי עליון באים לתוך ביתו, והם נעלים מנרות החנוכה. הוא כותב בדרך רמז, שרפים עומדים ממעל לא. לא זה למד ועב, כנגד למד ועב הנרות של חנוכה. מצווה זו גדולה, נשגבה, משום שהנרות הם סמל של תוירו, נר מצווה ותורה אור. לא בכדי הנס היה דווקא בפח שמן של מנורת המאור, כי הגזרה העיקרית הייתה שכחת התורה, ובחסדי שמיים קמו לה לעם ישראל מקדשי השם, והם הצילו לא רק את כלל ישראל, אלא גם את תוהר תורתה. ולכן בימים אלה אנחנו צריכים תמיד להתחזק ודבוק בתורה, כי אנו יודעים שהתורה מגינה עלינו. אין הגנה לכלל ישראל כמו תורת השם. עשרות פעמים בשנתיים האחרונות כבר הזכרתי את מה שכתוב בספר תנא דבי אליהו, ומי שלא יודע מה זה הספר הזה, כתוב בכסובס דף קובר, אלה דברי תורה של יהו הנביא למד עם אחד מן האמוראים רב ענן. ובתנא דבי אליהו פרק י' כתוב, אשרי מי שדברי תורה מתחדשים על ידו. ומי שדברי תורה מתחדשים על ידו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אשריך ובשבילך אני מציל את ישראל. וחזר שם אליהו הנביא מפרש פסוק בנביא, מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף מישראל. 40,000 מישראל שיצאו למלחמה, אם יש ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים, אני מציל את כולם. ואנחנו נמצאים בימים שבהם יותר מ-40,000 מישראל יצאו למלחמה. במלחמה הנוראה הזו אין חזית, כל הארץ שדה קרב, וכל יהודי מטרה פוטנציאלית. וכאשר אנחנו מחזיקים ברומח ביד אחד ובספר תורה ביד שני, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. אני, אולי זה אישי, אבל ביקרתי לפני מספר חודשים בראש הנקרה, ובאחד הפיתולים שם פתאום אני רואה חייל בחגור מלא עם רובה, ובידו הוא מחזיק משנה ברורה ולומד. המחזה כל כך ריגש אותי, המחזה הזה של חייל יהודי ומחזיק רובה ביד אחד ומשנה ברורה ומעמיק, הוא לא שם לב כלל שעברתי על ידו. אני מקווה שהוא לא היה בשמירה אז. אבל אם יש ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים, אני מציל את כולם. ויש ברוך השם הרבה יותר מזוג אחד של תלמידי חכמים, בין 40,000 מישראל שיצאו למלחמה. ואני יודע שבציבור היקר והחשוב שיושב כאן מולי, אני מכיר את חלקו, יש תלמיד החכמים גדולים שיצאו למלחמה, וכולנו יצאנו למלחמה, ובזכות התורה הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. כך פרשו שם בפרדה באליהו, מגנים יראה ורומח, ברבו מרף מישראל, יבחר אלוקים בחדשים, בחידושי תורה. וכאשר אנחנו דבקים בתורה, הקדוש ברוך הוא מגן עלינו, וזו ההגנה הגדולה ביותר שיש לכלל ישראל. ויש לי הרגשת הלב, הרגשה באלמה, אינני נביא, אבל ענך להם, לבני ישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים הם. יישוב כל כך גדול כמו בית אל, ובימים כל כך קשים, ובמקום כל כך חשוף וקשה, ובורך השם, אין צווחה ברחובותינו, כמדומני שמאז תחילת האינטיפאדה, הקודש ברוך הוא הגן על כל יושבי היישוב הזה, ולא נפל בו חלל. ומי יודע, אני לא עושה חשבונות שמיים, אולי זה בזכות הישיבה הגבוהה שנמצא כאן, בזכות כל כך הרבה לומדי תורה, תלמידי חכמים, דבקים בתורה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהתורה היא חומת אש מסביב לכלל ישראל להגן מכל צרה ומכל צוקה. אני שמח לבקר כאן. אני הוזמנתי כבר מספר פעמים ולאולסו ביודי, אבל ברוך השם שהגעתי, ואני מקווה עוד להגיע פעמים נוספות. אני תמיד מתרגש כשאני מבקר ביישוב יהודי לראשונה, ואני תמיד מתרגש כאשר אני פוגש אנשי ארץ ישראל. לכולנו יש מה ללמוד זה מזה, ומה שאני למד מכם זה אהבת ארץ ישראל, לאהוב את הארץ כפשטותה, את אבניה, את אפרה, את אווירה, את עציה, אהבת ארץ ישראל ומסירות נפש בשביל ארץ ישראל. ואני מאחל שהקדוש ברוך יגן עליכם ועלינו ועל כל עמו בית ישראל, בזכות נרות החנוכה שהם מכוונים כנגד אור הגנוז, למד ואף שעות שאור הגנוז שמש בעולם, כך כתוב בספר הרוקח, שהנרות האלה יאירו לנו את הדרך ויגנו עלינו ועל כל עמו בית ישראל. ובימים של ישועות ונחמות שבאים עלינו לטובה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ונזכה לחנוכה המזבח, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, וביאז גואל צדק במהרה בימינו, אמן.